אנחנו ממשיכים בנושא אשר אכילנו בו בפעם הקודמת. דיברנו על עולם הבא במובן האוניברסלי של המילה, כלומר עולם הבא של גויים, נכון? על זה דיברנו, והזכרנו גם שהרמב״ם עושה חילוק בין מה שנקרא חסידי אומות העולם לבין חכמי אומות העולם, שההלכה אומרת במפורש שחסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא, ואילו לגבי החכמים של אומות העולם הרמב״ם השאיר את הדברים מעורפלים. זוכרים? בסדר. אז הבאנו את דברי הרב קוק באגרות ראייה, שלפי הרב קוק המעלה של החכם, כלומר כמפרש דברי הרמב״ם, מסביר שהמעלה של החכם עליונה מן המעלה של החסיד. שהרי חסיד אומות העולם, מה ההגדרה שלו? מי שמקבל על עצמו שבע מצוות שנצטוו בהם בני נוח, והוא גם מקיים אותם, מפני שציווה הקדוש ברוך הוא בתורה על ידי משה, וגילה שבני נוח מקודם נצטוו בהם. זאת אומרת, החסיד של אומות העולם הוא אדם, אפשר לקרוא לזה במונחים שלנו, דתי. כלומר, נאמן למסורת דתית שמלמדת אותו ששבע מצוות מחייבות אותו. אז נאמנות זה לא שכל. נאמנות זה קבלת סמכות. מה שאין כן החכם, שהוא מקיים שבע מצוות מפני הכרע דעתו. הוא מבין בשכלו הרם והניסה, שראוי לקיים את שבע המעשים האלה, והדברים האלה הם בעצם, ברגע שהם נובעים מן השכל, באים ממקום יותר גבוה. זאת אומרת, לפי הרב קוק, הרמב״ם מתכוון לומר שחכם גדול מחסיד, וכי מעלת השכל עליונה ממעלת המסורת. עכשיו, יוצא לפי זה שאי אפשר להגיד על חכם אומות העולם את הביטוי עולם הבא, כי המעלה שיש לו חלק לעולם הבא היא מעלה נמוכה מאוד. מדוע זה נמוך? כי הרי אפילו פושעי ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז מה תגיד על החכם? יש לו חלק לעולם הבא? ביזית אותו בזה. אמרת עליו מדרגה נמוכה מדי. זה מובן מה שאני אומר. זה כמו שתגיד, תשמע, האיש הזה הוא ממש גדול. כן? הוא לא יורק בציבור. כל הכבוד לו. כן? אז מה זה אומר? זה המעלה שמצאת בו. כן? או אתה אומר, האיש הזה, אתה יודע, הוא לא מכה את אשתו. כל הכבוד לו. כן? זה לא מעלה. זה, אמנם זה חשוב שהוא לא יכה את אשתו, אבל זה לא מעלה כל כך גדולה. אז להגיד על מישהו יש לו חלק לעולם הבא, זה מדרגה נמוכה. מה שאין כן אצל החכם, שמה שהוא זוכה לו זה מעלה יותר עליונה, שאין לה ביטוי, נגיד, בלקסיקון הרגיל, ולכן הרמב״ם לא כתב שיש לו חלק לעולם הבא. כן. האם זה אומר שחכם מאומות העולם גדול מפושעי ישראל? זאת שאלתך. מבחינת הגורל שלו, כן. לא מבחינת העצמיות שלו, מבחינת הגורל. הוא זוכה למשהו שפושעי ישראל לא זוכים לו.
וזה החכם שמברכים עליו
את הברכה? זה החכם. לא חכם שמברכים עליו, מחכמי אומות העולם שמברכים עליו. זה הוא צריך להיות סופר חכם. פה מדובר שהוא מספיק חכם כדי להבין שהוא צריך לקיים שבע מצוות אלה. בסדר? חכם מאומות העולם, אני לא יודע. זה אדם, למשל, אם הוא, אני יודע, מגדולי המדענים של כל הדורות. אז אתה תברך עליו, גם אם הוא עובד עבודה זרה. עכשיו, בפירוש השני ראינו שהרב קוק מדבר על זה שייתכן גם לפרש אחרת, שעולם הבא זה כן מעלה עליונה, אבל זה המעלה העליונה שהתורה מקנה למקיימיה. אבל אין זה סותר מעלות אחרות המבוארות כל פילוסופיה לפי דרכה. זאת אומרת, לכל פילוסופיה או לכל שיטה רוחנית יש, אפשר לומר, מין גורל לנפש שלא נקרא עולם הבא, יש לזה שמות אחרים, לאו דווקא עליונים מעולם הבא. כן, זה בעצם מה שראינו בפעם שעברה, והוספנו על זה שאלה קטנה, אם זה נכון, אז מדוע חכם איננו בגדר גר תושב? הרי הרמב"ם כותב במפורש, חכם אומות העולם הוא לא גר תושב. זאת אומרת, אנחנו לא מרשים לו לגור בארץ ישראל. לכאורה, מה אכפת לך? הרי הוא כזה טוב. אלא, כנראה, מה שמתכוון הרב לומר, ומה הרמב"ם לומר, זה שנכון, הוא במעלה אישית יותר עליונה, אבל בארץ ישראל אנחנו מעוניינים בכאלה שמכירים במעלה של התורה שלנו. כי יש, אם לא זה ייצור יריבות פוליטית, אז אנחנו נכבד אותם מחוץ לארץ ישראל. לפי הרמב״ם, האם המשטר הנאצי נבע מחוסר בחוכמה? האם לא היו שם גאונים וחכמים? תשובה. ביהדות חכם זה תמיד חכם וצדיק ביחד. אם האדם איננו גם צדיק, הוא לא חכם. ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם. יש ספר שכתב הרב לפטילי הרץ וייזל, לב העברי, שבו הוא מסביר שכל מקום בתנך שכתוב חכם, פירושו חכם וצדיק. ביחד. אפילו הנביא מתפלא פעם, אומר, חכמים המה להרע? הוא חכם, אז איך זה להרע? הוא להיטיב לא ידעו. זה על דרך התמיהה. בבקשה.
זה שיטת הרב קוק, שהתורה
מתנחלת לעולם
הבא,
ושיטות
אחרות
מתנות... דברים אחרים, כן, נכון. זה לא עולם הבא, זה יקרה לזה אחרת. כל אחד קורא לזה איך שבראש שלו. יש אחד קורא לזה נירוונה. יש אחד קורא לזה גן עדן, יש אחד קורא לזה באטיטודינס, כן, בלטינית. מה?
פתרונות רוחניים.
כן, יש כל מיני מעלות רוחניות. יש כאלה קוראים לזה הישארות הנפש, או התאחדות עם השכל הפועל, או הצפייה באידאות. כל אחד בראש שלו. כן, בבקשה.
אני באמת יפה, אני באמת יפה שכאילו המעלה שפחן,
נכון. לא. אתה אומר שהרמב״ם אומר שהמעלה היותר עליונה זה שהאדם יעשה מפני שאלוהים אמר ולא מפני שהוא מבין. יש לתקן קצת בהבנת הרמב״ם. הרמב״ם לא אמר שיש מעלה בזה שאדם עושה בלי להבין. הוא אדרבה, הוא מתנגד לזה. הוא כתב במפורש שכאשר אדם עושה דבר מתוך הבנה, משבחים אותו. כשהוא עושה דבר בלי להבין, הוא מזה מגונה. אלא מה שהרמב״ם כן מסכים, זה שאני מחויב לקיים את המצווה גם אם עוד לא הבנתי את טעמה. אבל ברור שיש מעלה יותר עליונה בזה שאדם יבין את טעמה של המצווה מאשר שלא יבין אותה. זה מפורש דעתו של הרמב״ם במורה נבוכים. היום מקובל אצל הדתיים לחשוב, וזה טעות לפי כל השיטות, מקובל אצל הדתיים לחשוב שזה יותר טוב לא להבין את טעם המצוות. וזאת, אני שואל, מי מהקדמונים אמר את הדבר הזה? אף אחד. בסדר? טוב. כן, בבקשה.
הרב קוק לא מעמיד את השיטה השנייה רק אם מגרוס ולא מחכמת?
לא, לא, לא. הרב קוק מקבל את שני הסברים של הרב קוק בנויים על הגרסה אלא מחכמם, שהיא הגרסה הנכונה גם. בסדר? טוב, זה מה שראינו בפעם שעברה. הייתי רוצה קצת להרחיב בדבר הזה. כי יש דבר אחד שלא ביארנו. כן, מה?
מעלתו של צדיק היא גבוהה ממעלתו של חכם?
האם מעלתו של צדיק היא גדולה ממעלתו של חכם? יש ספר שכתב רבי נפתלי הרץ וייזל בשם לב העברי, שבו הוא מסביר שכל מקום בתנך שבו כתוב חכם, פירושו חכם וצדיק.
אבל אם כתוב רק צדיק,
אז אני מסביר לך שיש שני סוגי צדיקים. יש צדיק שנקרא חכם, ויש צדיק שנקרא חסיד. כלומר, צדיק, ההגדרה של צדיק זה מי שעושה את הטוב ואינו עושה את הרע. זה ההגדרה של צדיק. השאלה היא מה המוטיבציה שלו. יש אדם שעושה את הטוב ואינו עושה את הרע ממוטיבציה של חוכמה, ויש מי שעושה ממוטיבציה של חסידות, בגלל שהוא נאמן למסורת. אבל שניהם צדיקים.
אותו דבר מארץ חסיד.
אה?
אותו דבר מארץ חסיד. משהו שהחסידות זה חוכמה מבין עצמם. אדם חכם חסיד. לא יכול להיות אדם חכם חסיד שהוא לא חכם.
אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד.
משהו שהחוכמה היא לא ביימסד את החסידות.
הכוונה שצריך מינימום של חוכמה. זה הכוונה. כן. מה קשור? כן.
מה זה יראתו כמו לחוכמתו?
מה זה יראתו קודמת לחוכמתו? זה משנה במסכת אבות. מה?
מה זה יראה?
אני לא יודע, מה זה קשור? אני הייתי רוצה שתסביר לי, מתי דיברתי על יראה שאתה שואל על היראה? מה? דיברתי על צדיקות, כי מישהו שאל על צדיקות, וגם דיברנו על החוכמה. לא דיברנו על היראה, לכן אני עוד לא מבין מה הלגיטימציה של... מה?
מה המקום של היראה?
אני הייתי רוצה, לפני שאני בכלל אראה לנכון לענות על השאלה הזאת, שתסביר לי מה זה קשור לנושא של השיעור.
אני רוצה לראות אם יראה זה קשור לצדיק.
אתה רוצה לדעת אם יראה זה קשור לצדיק. אז זה קשור לשיעור על הגדרת הצדיק. נכון? ואנחנו בשיעור שבו אנחנו נראים על עולם הבא לגויים. אז אני עוד לא השתכנעתי שהשאלה היא רלוונטית, ולכן כיוון שאני לא רוצה לבזבז זמן, אז אני חושב בינתיים לא להתייחס לשאלה. בסדר? טוב. אם כך, סליחה, לא הבנתי, מה ההבדל מן חסיד אומות העולם לחכם? הרי גם החכם עושה טוב, וחסיד, אם כן, הוא כולל את החסיד. החכם הוא מי שעושה את הטוב בגלל שהוא משיג את זה בשכלו, שראוי לעשות כך. והחסיד זה מי שעושה את הטוב בגלל שהוא נאמן למסורת שמסרה לו שזה הטוב. הבנת את ההבדל? אני רואה, כן, שאתה מבין. בסדר. אוקיי. עכשיו, הייתי רוצה לדון כאן בשאלה שמתבקשת מתוך הדיון שהתחלנו בו בשבוע שעבר, וזה להבין בעצם האם יש הבדל בין אופי העולם הבא של עם ישראל לעולם הבא של אומות העולם. וזה קשור כאן להבחנה בין צורת הנשמה. האם יש אופי שונה לנשמה של יהודי לעומת הנשמה של גוי. זאת השאלה שאני רוצה לדון בה. ונשתמש במספר מקורות. נתחיל בעולת ראייה. חלק ב' של הרב קוק. יש פה, נכון? הנה, יש פה. עולת ראייה, חלק ב'. אבל יש פה דבר אחד שאני רוצה להבין במה מדובר, אני צריך להקדים הקדמה ויכוח קדמון שהיה אצל הפילוסופים. לגבי מהות הנפש, האם הנפש היא הכנה לקבלת המושכלות, או שמא הנפש היא ניצוץ אלוהי עליון? זה ויכוח בין שני פרשנים של אריסטו, אלכסנדר מאפרודיסיאס ותמיסטיוס. אולי נסביר למה זה הסינית הזאת שאמרתי עכשיו. יש מי שאומר ש בעצם הנפש איננה נצחית בטבעה. כלומר, אדם נולד, יש לו נפש אמנם, אבל גם לחמור יש נפש. כשהחמור מת, הנפש שלו גם כן מתה. כלומר, הנפש מאוחדת עם החיים הביולוגיים של האדם, או של הבהמה. מה הופך את הנפש לנצחית? אז דעה אחת אומרת, שברגע שהאדם מתחבר אל דברים נצחיים, מה שנקרא המושכלות, אז הוא הופך להיות חלק מהנצח. זה השיטה האחת, השיטה של אלכסנדר מאפרודיסיה, שלפיה בעצם הנצחיות באה בעקבות הכנה שיש לנפש הבהמית לקלוט המושכלות, אבל אם באמת האדם לא קנה את המושכלות, הוא מת כמות הבהמה. זאת השיטה האחת. השיטה השנייה אומרת, לא, הנפש היא נצחית מלכתחילה. כן? האדם הוא מלכתחילה חתיכת נצח, חתיכת אלוהות, אפשר לומר. ואם הוא ישכיל ויעשה מעשים טובים, אז הרוחניות הזאת תתגדל. אבל בכל מקרה, יש איזה מין תעודת ביטוח שאתה שייך לנצח מלכתחילה. זאת השיטה של תמיסטיוס.
מה
השאלה היא, מה חכמי ישראל אמרו על זה? הרמב״ם נקט כשיטה הראשונה, הרמב״ן כשיטה השנייה. בסדר? כלומר, לפי הרמב״ם, הנצחיות זה דבר שאני צריך להשתדל לקנות אותו. לפי הרמב״ן, הנצחיות זה דבר שאני נולד איתו. כן, מה אתה אומר?
לפי השיטה השנייה, איך החלק הזן הוא חלק
מניצוץ אלוהי? לא, לפי השיטה השנייה, החלק הזן הוא לא חלק מניצוץ אלוהי. אבל יש חוץ מהנפש הנמוכה, יש עוד נפש עליונה, מה שקרה נשמה, שהיא תמיד נצחית. בסדר?
והכוונה למשהו
שכלי
או מוסרי או משהו?
משהו נשמתי.
מה
ההגדרה שלה? הנשמה זה החלק הנצחי של הזהות שלי. זה, משהו, זה החלק, ש... זה האני האמיתי שלי. הייתי אומר, תרצה, נטף של הרצון העליון. בסדר? אז ברור המחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן? כן.
לפי השיטה השנייה, הנפש של החמור גם עולה לעולם?
לא, לא, לא. זה לא רק בנפש האדם. מה שאני אומר זה רק באדם. בסדר? זה הוויכוח. מה?
זה שכאילו לפי השיטה של אלכסנדר, בעצם המציאות הנפשית היא לא מציאות, כאילו המציאות של עולם הבא היא לא מציאות מודעת.
המציאות של עולם הבא זה דבר שאני קונה. איך אומר הרמב״ם? ודע שזאת הנפש האחת. אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה, היא כחומר, והשכל לה צורה. וכשלא הוסגלה הצורה, תהיה מציאות ההכנה אשר באה לקבל את הצורה ההיא לבטלה, וכאילו היא מציאות הבל. הוא שהכתוב אומר, גם בלא דעת נפש לא טוב. רצונו לומר, הנפש אשר לא הוסגלה הצורה, אלא נשארה כחומר, לא טוב. בסדר?
האם הכוונה אולי באליסנדר שאומרים בעצם, במילים אחרות אומרים, תשמע, אין לך סיכוי בעצם להישאר בעולם הזה, רק לשכל שבו תדבק, יש איזה סיכוי להישאר. ואז אם אתה תהיה כל כך אחד עם השכל, בו לא אכפת על עצמך, אז המודעות הנפשית שלך שתישאר לעולם הבא, בו לא תהיה חשובה. אז מבחינתך, כזה שיש שם מושכלות להישאר, עוד דיני נשארת.
מה
זו
הבעיה
כזה? זה בלא אומר שהנפש מודעת ונשארת.
אני לא בדיוק מבין את השאלה שלך. אתה שואל עד כמה הנפש הראשונית, הטבעית, היא שותפה לנצח? זו השאלה שלך.
כן.
זה באמת, על זה יש הרבה ויכוחים. הרלב"ג מביא מספר שיטות, רק שלוש שיטות כדי לענות על השאלה שלך. בסדר? בספר מלחמות השם. אבל אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים. אני רק רוצה פה להסביר שיש פה מחלוקת בסיסית בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, שהיא מחלוקת קדמונים. הרב קוק מכריע בצורה מקורית. יש פה שאלה. במה יש את הנצחיות של הנפש? בכתבים שאני משאיר, ברעיונות שלי? לא. הנפש נצחית ברגע שהיא מתחברת לתוכן נצחי. ואיך היא מתחברת לתוכן נצחי? על ידי חוכמה ומוסר. ברגע שאדם הוא חכם ומוסרי, הוא חלק מהחיים הנצחיים, ולכן הוא נותר לנצח. כך לפחות לפי שיטת הרמב״ם. לפי שיטת הרמב״ן, זה נתון מלכתחילה שאתה עם נפש נצחית. חלק אלוה ממעל. עד כאן ברור?
אבל אפשר להסביר כמו שהוא
יציע
באינטרנט?
את זה סתם לא. מה שהוא אמר באינטרנט, זה הקושיה של המהר"ל על השיטה הזאת. בסדר? אבל לא ניכנס לזה. כלומר, אפשר להרחיב מאוד, וזה אכן כן קשור לנושא, אבל אני מכריח את עצמי להתנקז בתחום המרכזי שאני רוצה לדבר עליו. בסדר? מתרשה לי. הרב קוק פותר את המחלוקת הזאת בצורה מקורית מאוד. הוא אומר, זה ההבדל בין הנפש של עם ישראל לבין הנפש של הגויים. אני קורא כאן בעולת ראייה, חלק ב', בחלק ב' זה על שבת ומועדים. בשבת קוראים פרקי אבות בשבתות מסוימות בשנה, וזה מתחיל, רגילים לקרוא לפני כן, בכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מסביר הרב כך, יש מציאות נפש כוחנית. זה בעמוד קופנונבה. מה זה נפש כוחנית? בכוח, פוטנציאלית. כן, לא משון כוחני אלים של ימינו, אלא ההפך. כוחני, הכוונה, היא נפש בכוח. היא יכולה להיות נפש. כתואר נקודה, בלתי פרצופית, כלומר משהו שעוד לא, עוד לא התגדל, לא התפתח. והיא רק הכנה. שימו לב, הרב קוק מכיר את המינוח הזה. היא רק הכנה המשתלמת בקבלתה המושכלות בשלמות הדעת והמעשים. כלומר, אם האדם ישכיל ויעשה מעשים טובים, אז הנפש שלו תצא מן הכוח אל הפועל. ולעומת זה, יש סוג אחר של נשמות, הנשמות האצולות ממקור הקודש בשלמות תוכנן, כתואר פרצוף שלם, כעניין המלאכים. כלומר, נפשות שמלכתחילה אלוהיות. אלא שעל ידי עבודתם הנכונה בעולם המעשה, יש להן להוסיף חיל ואומץ לבריאות. ומבוארים הדברים בזה, בדברי הרשב"י והמקובלים הבאים אחריו, ובדברי הרמב"ן בשער הגמול ובספר מלכיאל. זאת אומרת, המקובלים הם הולכים לפי השיטה השנייה, שהנשמה היא מלכתחילה אצולה ממקור עליון. ולפיכך, מבואר גם החילוק בערך הנצחיות שיש בין שני הצדדים האלה. כי מציאותה של הנפש הכוחנית הראשונה, חשובה היא רק בהשתלמה בדעת ובמעשה. וכשחסרה השתלמות הזאת, הרי אין חוקה נותן לה הוויה גמורה, אבל הנפש השלמה בפרצופה ביסודה, אין עצם הוויתה עבודה אף אם תחסר לה השתלמותה המפורטת, ובתיקון התשובה והמירוק הראוי, הרי חלק הוויתה מזומן איתה. מה אומר כאן הרב? הוא אומר דבר פשוט. אם אתה מבעלי הנפש הכוחנית, אז אם תהיה צדיק וחכם, שזה אותו הדבר, כן? אתה תגיע לחיי נצח. אם אתה לא רוצה, אתה לא צריך, לא חייב לשחק את המשחק. בלש, תצא מהמשחק. אתה יכול למות כמות החמור והבהמה. אין בעיה. אבל, ואם אתה רוצה, אתה כן תזכה לחיי העולם הבא, איך שאתה רוצה. כל המסלולים פתוחים לפניך. אבל, מי שיש לו נפש אלוהית מלכתחילה, הוא הסתבך. מצד אחד, יש לו תעודת ביטוח, שיזכה לחיי העולם הבא. מצד שני, לא יעזבו אותו בשקט. אם הוא רוצה לצאת מהמשחק, אומרו לו, חביבי, לא שאלו אותך, אתה פה נכנס לעסק. אתה תהיה חייב להיות זכאי לחיי העולם הבא. ואם בשביל זה אתה צריך לחתך לחתיכות בגיהינם, ולטבול בחומצה, ולעבור כמה גלגולים, ועוד כמה וכמה תיקונים, אז זה מה שתעשה. חייב. ומבואר בזה. מזה, שבהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כשהיה רצון השם יתברך לסדר נפשות האדם בדרך קליפה וסגולה. שבחר בישראל להיקבע בזרע אברהם, יצחק ויעקב נפשות נאצלות. גמורות בפרצופן, בנפשותם של צדיקים נמלך, אם המלך ממלכתו ישבו שם. וליתר עמי הארץ, ליתר גויי הארץ, זבד האל הטוב ברוך הוא, זבד טוב של הנפש הכוחנית, בכוחה לקבלת מעלת המושכלות והמעשים הטובים, להנחילה בזה בירות טוב חיים נצחיים. זאת אומרת, אומר הרב, הרמב״ם דיבר על נשמות גויים, והרמב״ן על נשמות ישראל. על כן, בישראל, אשר בהיטיבם דרכם יעלו ויתרוממו, ובהתרפותם מתפקידם יענשו מאוד. נאמר, אתם בני יעקב לא קליתם. כי לא תכלה הנפש הגמורה בצורתה, רק תתאמץ לעלות למכון מעלתה. וכפי התעכבותה, כן יגדל מירוקה, עד כלות רעתה, וישאר טובה דבק בחיי עולם. לעומת זה, אומות העולם, שחסידיהם המשלימים חוק נפשם, ודאי יש להם חלק לעולם הבא. ואלה שאינם משלימים בדעת ובמעשים טובים, הלא נקודת הווייתם משוללת עם מציאות עצמית מתולדתם, והרשעה כעשן תכלה. ועל כן, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כי עמך כולם צדיקים מתולדתם. זאת אומרת, שמה יותר כדאי להיות? יהודי או גוי?
יהודי.
לכאורה גוי. הרבה יותר כדאי להיות גוי. מדוע? אם אני רוצה עולם הבא, בתור גוי, אני אקבל, נכון? לא רוצה, לא אקבל, יעזבו אותי בשקט. מה?
זה לא רק רוצה,
צריך לעשות משהו, כן? וגם היהודי, היהודי, הוא רוצה עולם הבא, מה הוא צריך לעשות? גם הוא צריך לעשות משהו, הוא צריך להתאמץ. אלא מה, אם הוא לא רוצה, יכריחו אותו להיות רוצה. זאת אומרת שבסופו של דבר, גם היהודי וגם הגוי צריכים לעשות מצוות ומעשים טובים, הגוי יגיע בקלות, לא רוצה, יוצא מהעסק, היהודי יגיע בהוק או בהקרוק. זאת אומרת שזה מאוד לא נוח להיות יהודי, כי זה דורש ממך לעבור ייסורים. זאת אומרת, ולכן אפשר להבין, מצד שני יש תעודת ביטוח, אז זה נחמד, כל ישראל שם חלק עולם הבא, בגדול, כן, לאורך מיליוני שנים, אז זה כן שווה. יש איזה מסורת בשלה, אני חיפשתי, פעם קראתי את זה בשלה, אבל מאז אני מחפש ולא מוצא, שמשל ישו הנוצרי, זה ייקח לו 50,000 שנה להתקן. אבל הוא יתקן אחרי 50,000 שנה. כן. אז זאת אומרת זה ההבדל. זה מסביר מדוע רוב העולם בחרו להיוולד גויים ולא יהודים. כי זה יותר כדאי. מה? בחרו, כן. מה?
בחרו.
כן, גם אתה בחרת להיוולד יהודי. כן. עכשיו, אז השאלה היא, למה היהודים בכל זאת בחרו להיוולד יהודים? זאת השאלה. התשובה היא שהם אידיאליסטים. זה נשמות אידיאליסטיות, שמוכנות אפילו לאכול אותם, ולו רק לקדש שם שמיים. אבל כאן נשאלת השאלה, האם זה כדאי להיות אידיאליסט? האידיאליסט לא שואל את עצמו שאלות כאלה. מה?
אבל
גם
השם
יצרת נשמה
אידיאליסט הזאת. זה לא
פרדוקסלי,
כי גם מציאות שנשמה
חלוכה להיות אידיאליסטית בגלל
השנייה, לא, זה
אומר
שמישהו יצר אותה
לתלות. לא. 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 ככה. אני אגיד לך למה. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם הישראלי עם נשמה אידיאליסטית, ויצר את הנשמה הגויית עם נשמה אינטרסנטית. וזה ממש לא נכון. ממש לא נכון. למה? שהרי אני גם בחרתי איזה סוג נשמה להיות. מה לא מבין? דבר פשוט, אני בחרתי איזה סוג נשמה להיות.
בגלל, מה דחף אותך לקרוא ככה ולא ככה? אמרת כי יש נשמה אידיאליסטית.
לא! נשמה אידיאליסטית היא כבר, זה היא כבר אחרי שהיא בחרה להיות מה שהיא.
זה פרדוקסלי.
זה לא פרדוקסלי בכלל.
למה נשמה יהודית בחרה להיות יהודיה? כי בגלל שהיא אידיאליסטית.
לא! לא, לא, לא אמרתי בגלל שהיא אידיאליסטית. אמרתי זה אידיאליסטי להיות יהודי. עכשיו, כי הרי להיות יהודי זה סבל גדול, זה לא כל כך פשוט. אלא מה? אנחנו בחרנו להיות כאלה. בסדר?
למה בחרתי?
למה בחרתי? אם זה היה, אם יש למה, זה כבר לא בחירה. מובן? בחירה זה דבר שהוא לפני כל למה, לפני כל סיבה. כן, בבקשה.
לא ברור לי, שכינוק יהודי נולד, וכינוק גוי נולד, הם בוחרים, ההורים שם הם בוחרים.
אני חוזר על שאלתך. תינוק יהודי שנולד, לכאורה הוא לא בחר להיות יהודי. ההורים שלו בחרו בשבילו. זה נכון שההורים שלו בחרו להביא ילד לעולם. אבל הוא בחר להיוולד במשפחה הזאת. מצד הנשמה שלו. כלומר, אומרים לו, תשמע, יש פה עכשיו הורים שמביאים ילד לעולם. אתה רוצה להיות הילד הזה? זה מה ששאלו אותו.
זה לא בחירה של האדם הרצונית, אלא נשמתית.
בוודאי, זה בחירה נשמתית. נכון. מה אתה אומר?
הנשמה של הגוי בעצם, יש לה קיום לפני
בוודאי.
אז איך זה שירה מצחית? אם היא מצחית לפני, אז
כי מה שנברא לפני הלידה זה הפוטנציאל. נשמה פוטנציאלית. בסדר? זה מפורש אגב בגמרא, במסכת ראש השנה, מה שאני אומר לכם. כן? כל מעשה בראשית, לדעתן נבראו. אומר רשי, מה זה לדעתן נבראו? שעלם אם רוצים להיברא, ואמרו, הן. אגב, הרב קוק גם רומז למה שאני אומר. כאן הוא אומר בהמשך, ועניין צדקתם זו היא בסוד שקל משפט האמת של הבחירה הכמוסה שבערנו במקום אחר. מה זה הבחירה הכמוסה? שיש בחירה, בתוך הבריאה יש בחירה נסתרת. עוד לפני הלידה, עוד לפני ההתהוות, יש בחירה.
טוב, זה גם המדרש המובן חייבים את הפוך, ששאלו אותה אם רוצים בכלל להתברא, ואיך הם רוצים להתברא, הם לא שאלו אותה. זאת אומרת, זה מציאות החיים, אדם רוצה לחיות, אבל איך יהיה גוי יהודי, זה דווקא לא שאלו אותה. זאת אומרת, זה פשוט המדרש.
לא.
מה המדרש אומר?
המדרש אומר, המדרש המובא בגמרא, אומר שהקדוש ברוך הוא שאל את מעשה בראשית אם הם רוצים להיברא. כל מעשה בראשית לדעתן נבראו. משמע שלכל אחד ואחד יש דעה. ושאלו אותו אם הוא מעוניין להיות כזה, מעוניין להיות כזה. פשוט מאוד. אגב, זה הגיוני מה שאני אומר. בגלל שאם לא, זה לא פייר. למה לחייב אותי לשחק משחק שלא בחרתי בו? מה, אני צריך לאכול אותה על זה שנולדתי? מה, זה לא נותנים לי אפילו חופש? ואם אני לא רוצה להיות במשחק, למה אני צריך לשלם על זה בסוף? גיהינם, גן עדן, מה פתאום, לא רוצה. אלא בגלל שבחרתי, אז זה מוצדק, כן?
אבל לפי כבודו מה שאומר, יש לנו משנה על כל
אחד,
על כל
אחד... יש משנה, אתה אומר, שאומרת מה שאמרתי, נכון. המשנה אומרת ממש את מה שאמרתי. על כוחך אתה... על כוחך? לא. על כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, על כוחך אתה, אמר, איך התחלנו את הרשימה?
נוצר.
מתי זה נוצר?
במעין
האמו. מתי בדיוק במעין האמו?
לפני
הלידה, כמה זמן לפני? הנקודה הראשונה, מה פתאום? הנקודה הראשונה היא לא נקראת יצירה. הנקודה הראשונה נקראת פקידה. היצירה זה 40 יום אחרי ההפריה. זאת אומרת, אחרי שהתהליך הביולוגי התחיל להתייצב, כאן אין לי בחירה, על כוחך אתה נוצר. על כוחך מאלה אתה נולד, חי, מת ונותן דין וחשבון. אבל דווקא זה שהמשנה לא כללה על כוחך אתה נפקד, זה דווקא בא להוכיח מה שאני אמרתי. שהאדם בחר. כן, בבקשה.
אבל אתה זה לא בגוף. אז אם אומרים על כוחך אתה נוצר, אז משמע נשמע כאילו משמע שעל נשמה, על כוחך אתה נוצר. כי כשחזל פונים אליך כאתה, כנסתם שלא מתכוונים
על הגוף שלך. ומי זה נולד? זה הנשמה?
לא.
אז אם ככה, אתה זה הגוף. נכון.
אחרי שהגוף נוצר, זה גם הגוף.
זה גם הגוף, נכון. אז יש גוף ביצירה, נכון. זאת אומרת, הנשמה שלי הופכת להיות נפש בעולם הזה. היא מתהלכת עם הגוף. כן, בבקשה.
מה שאני זוכר, שזוג של הורים גויים מתגיירים עם התינוק בן יומו.
נו.
הוא גר, אבל כשהוא מגיע לגיל 13, הוא יכול לחזור לגויותו, נכון?
כי זה על דעת בית דין, כי מגיירים אותו על דעת בית דין. כי תינוק מגיירים אותו על דעת בית דין. ודעת בית דין מתנה שהוא יוכל לחזור בו.
מה קורה עם הנשמה? היא מתחלפת.
זה התניה. היא בסטנדביי כזה. זה נשמה בסטנדביי. כן? בבקשה.
לא, לא, על הנקודה זו מחילה.
מה, בבא יש
לך? בואי אחד שרוצה להתגייר. אני לא משנה, כל אדם בעולם שרוצה להתגייר. להתגייר כדעת בחדים לעקוד. שאמר שנה על הכל, אחרי שנה פור שאני לא מכיר בשום דבר.
נו, אז מה?
אז הוא חוזר להיות גוי?
לא.
אז אשר לו יודעי כמו שהוא?
כן. בבקשה. האם הרמב״ם מסכים לרש"י לפירוש הגמרא שם? לא, ודאי שלא.
אז זה לא
פייר
לפי הרמב״ם?
לפי הרמב״ם יש קושיה. לכן אני הבאתי את רש"י.
האם הרמב״ם מסכים לחילוק בין יהודי
לגוי שהרמב״ם עושה? לא. הבנתי לך שזה פירוש הרב קוק, לא פירוש הרמב״ם.
ולפי הפירוש של הרב קוק, יש גוי ורשעים.
כן.
אז זה לא פייר שלא יקבלו עונש.
למה לא? זה אפשר מאוד? אז יקבלו עונש בעולם הזה. כן.
זה דווקא נראה שנשמת הגוי אידיאליסטית יותר, כי הנשמה כאילו מבינה שעדיף לה ייסורים ולהיות קשורה בנצח, זאת אומרת נשמת הגוי שהולך הכל או כלום.
טוב, זה כבר עניין של פרשנות. טוב, כן.
אז למה גויים סובלים?
למה גויים מה?
יש להם צרות.
למה לגויים יש צרות? כי העולם הזה מלא צרות. גם יהודים אגב שהם צרות.
לפי ההצרות זה
כאי... הצרות של היהודים זה בכלל יותר גדולות. כן, בבקשה.
לקבל איסורים בשביל בסופו של דבר להגיע לתיקון זה גרוע יותר מאשר כלום. עדיף לזה, אבל זה הרבה יותר טוב מכלום.
תראה, בכלום, אתה שואל שאלה יפה, אני חוזר על השאלה. למה לקבל ייסורים כדי להגיע אל המטרה, זה פחות טוב מאשר הכלום. לכאורה, כלום זה כלום. כן, אבל בכלום אין כלום. כלומר, לא מרגישים שום דבר. אתה מדבר בתור יהודי, שתמיד רואה את הקיום בתור ערך. אבל יש הרבה גויים שרואים את הקיום דווקא בתור כללה. למשל, בבודהיזם, הקיום נחשב לדבר רע. טוב, סליחה על ריבוי השאלות. המדרש המספר שמלאך מלמד את התינוק בבית הנימו תורה. לפי זה, כל אחד מקבל את הנצחיות. כן, כל אחד מישראל. מניין לנו שהנשמות בוחרות אם להיוולד כגוי או כיהודי? בעלי הקבלה אומרים שהשאלה מדוע השם בחר בעם ישראל היא מקיף. זאת אומרת, משהו שמעל לשכל האנושי, לפחות בימינו לפני ביאת המשיח. טוב, יש פה כמה הנחות יסוד של השואל, שאנחנו בימינו לפני ביאת המשיח, כל מיני ביטויים כאלה שצריך לברר מה המקור שלהם. אבל, אנחנו לא מדברים על בחירת עם ישראל. זה שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, זה דבר כפוי על עם ישראל. כן? הקדוש ברוך הוא לא שאל אותנו אם אנחנו רוצים שעם היהודי יהיה קיים או לא יהיה קיים. הוא הוציא אותנו ממצרים בעל כורחנו, נתן לנו את התורה בעל כורחנו. הקיום היהודי כאומה הוא כפוי. אבל השאלה היא אחרת. אני, כשאני מגיע לעולם הזה, הנשמה שלי משתלשלת, והיא צריכה לבחור בתוך איזה ציבור להיוולד. אז כן, יש לי בחירה. טוב, כן, בבקשה. נכון. יפה. ההבדל בין הכלל לפרט. העולם הזה, עם ישראל פועל ככלל, ובעולם העליון אני פועל כפרט. כן. טוב, עכשיו אני רוצה להתקדם קצת. יוצא לפי זה שנשמה יש לכולם. או נשמה נקנית, או נשמה נתונה מראש. נכון? השאלה האם הדבר הזה תואם מקור נוסף שאני עוד מעט אביא. יש פה שאלה. האם הרמב״ם מסכים להסבר הרב קוק? האם יש להסבר הזה רמז בדברי הרמב״ם? תודה. לגבי השאלה הראשונה, האם הרמב״ם מסכים להסבר של הרב קוק? מה אתה אומר? אתה כבר שאלת, אתה שלחת לו את השאלה? ב-SMS. התשובה היא שלא. הרמב״ם לא יסכים לדברי הרב קוק. לכן גם לא יהיה רמז לפירוש של הרב קוק בדברי הרמב״ם.
הוא חולק על הרמב״ם, לא מחריד.
להכריע אין הכוונה לחלוק. זה כמו הלכה כדברי המכריע. מה זה הלכה כדברי המכריע? שיש לך שתי דעות בנתנאים, ויש דעה שלישית שאומרת לא כזה ולא כזה, זה נקרא המכריע. בסדר? כי הוא אומר כדברי שניהם. טוב, עכשיו, יש מקור שכולם מצטטים, וכנראה הם מבינים אותו לא במדויק. וזה בספר התניא. נא להכיר. ספר התניא. איפה הוא דפס? דפוס כבר חבל. לא, יש כמה מקומות שונים. יש טוענים, והסתמך על קריאה לא מדויקת בספר התניא, שלגויים אין נשמה. כיוון שהדבר הזה מופץ הרבה, צריך לתקן את הטעות. אז אנחנו נלמד את כמה שורות שנוגעות לנושא הזה. כותב כך, בסוף פרק א', תחילת פרק ב' גם. וביאור העניין, על פי מה שכתב הרחו, מי זה הרחו? רבי חיים ויטל, זיכרונו לברכה, בשער הקדושה. שער הקדושה הכוונה שערי קדושה. ובעץ חיים שער נון פרק ב', די לכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות. דכתיב, ונשמות אני עשיתי, שהן שתי נפשות. כלומר, נשמות, נפשות, אותו ביטוי בהקשר הזה. נפש אחת מצד הקליפה וסתרה אחרה, והיא המתלבשת בדם האדם להחיות הגוף. וכדכתיב, כי נפש הבשר בדם היא. כן, אפשר להגיד שזה הנפש הבהמית. וממנה באות כל המידות הרעות, מארבע יסודות רעים שבה, דהיינו כעס וגאווה מיסוד האש, שנגבה למעלה. כן, הרי אדם שיש לו גאווה זה כמו אש שעולה. ותאוות התענוגים מיסוד המים, כי המים מצמיחים כל מיני תענוג. והוללות ולצנות והתפארות ודברים בטלים מיסוד הרוח. ועצלות ועצבות מיסוד העפר. כלומר, כל המידות הרעות של האדם באות מהנפש הראשונה. וגם מידות טובות שבטבע כל ישראל בתולדתם, כמו רחמנות וגמילות חסדים, באות ממנה. כן, כלומר, עם ישראל אומרים ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, ענבים ישראל, כל מיני ביטויים טובים אצל היהודים. מאיפה זה בא? זה גם כן בא מהנפש הזאת. כי בישראל נפש זו דקליפה היא מקליפת נוגה, שיש בה גם כן טוב, והיא מסוד עץ הדעת טוב ורע. מה שאין כן, נפשות אומות עובדי גילולים, הן משאר קליפות טמאות, שאין בהם טוב כלל. כמו שכתוב בעץ חיים שער ממתד פרק ג' וכל טיבו דעבדין האומות עובדי גילולים, לגרמי הוא עבדין. כלומר, כל טוב שהגויים עושים, הם עושים את זה לעצמם, לא מתוך אידאל. וכדאית בגמרא על פסוק וחסד לאומים חטאת, שכל צדקה וחסד שאומות עובדי גילולים עושים, אינן אלא להתייהר. מעניין. אגב, יש לכאורה, אם הוא מפנה לגמרא, צריך להפנות לכל הגמרא כולה. אבל אנחנו עוד מעט נראה. עד כאן, אם כן, שהנפש הראשונה, אצל היהודים יש בה טוב ורע, ואצל הגויים אין בה טוב כלל. הכל רע שם. ונפש השנית בישראל היא חלק אלוה ממעל ממש. אם כן, יש נפש שנית בישראל, והיא חלק אלוה ממעל ממש, שמה הכל טוב. אז איך מבינים את זה? שלגויים אין נפש שנית, יש להם רק נפש אחת והיא רעה. נכון? ככה מבינים? ככה מבינים. יש רק בעיה אחת שזה לא נכון. פשוט צריך לדעת לקרוא, זה טעות בקריאה. אני אקרא עוד פעם. תלוי איפה ששמים את הפסיק. קראנו ככה, ונפש השנית בישראל היא חלק אלוה ממעל ממש. לא נכון.
נפש השנית בישראל היא חלק אלוה.
לא, אלא צריך לקרוא את זה כך. ונפש השנית, פסיק, בישראל היא חלק אלוה ממעל ממש. ומה מתחייב מזה? שבאומות העולם היא חלק אלוה ממעל ולא ממש. ואז צריך לברר מה זה ממש. אבל דבר הזה מברר, אם כן, שיש שתי נשמות, או שתי נפשות, בין בישראל, בין בעמים. אז מה ההבדל? אגב, יוצא רק שהנפש הראשונה בישראל היא כולה טובה. זאת אומרת, היא גם טוב וגם רע. ואצל האומות היא רק רע, אבל הנפש השנית אצל כולם היא טובה. עכשיו, הדבר הזה מסביר דבר מעניין. כשגויים רוצים להיות צדיקים, לאיזה חלק שבהם הם פונים? לחלק השמימי, האידיאלי, הרוחני. כי אין להם תקווה למצוא טוב בנטייה הטבעית הנפשית, שהטייה הטבעית הנפשית היא מלאה ברע. ברור? ולכן יש מה שנקרא ספיריטואליזם. דיינו נטיות רוחניות, אילאיות אצל הגויים, בעוד שאצל היהודים, כיוון שגם הנפש הטבעית היא טובה, אז היהודים אוכלים סעודת שבת. נכון? והם מאוד מבסוטים מזה שהצ'ונט היה טעים. והם אומרים זה עבודת השם. ברור? יש קדושה בארציות לפי היהודים, ואין קדושה בארציות אלא בשמימיות בלבד לפי הגויים. זה אגב דבר שאנחנו רואים בפועל במציאות. כן? זה לא צריך תתניה בשביל זה. זה במציאות אנחנו רואים את זה כך. עכשיו, אז אם כך, אגב, איך אני יודע שזה הפירוש הנכון בתניה? כי כך פירש הרב יצחק שנרסון, זכר צדיק לברכה, שהיה הבן דוד של הרבי מלובביץ'. וככה הוא פירש. והוא כנראה גם צודק. עכשיו, ואיך אני יודע שהוא צודק? בגלל המקורות שמביא בעל התניא בעצמו. הוא כותב כמו שכתוב בעץ חיים. מישהו הלך לבדוק בעץ חיים מה כתוב שם? אני אגיד לכם מה כתוב בעץ חיים. בעץ חיים כתוב בדיוק מה שאמר הרב קוק. שבישראל יש נשמה מלכתחילה, כלומר יש לאדם גם נפש וגם נשמה, ובאומות העולם יש נפש, ואם הוא יזכה יקבל נשמה. זאת אומרת שגם לזה יש נשמה, גם לזה יש נשמה. זה מובן. אז זאת אומרת שיש קריאה לא נכונה שמתפשטת לצערנו בהבנת דברי התניא, ומזה מסיקים כל מיני מסקנות לא נכונות. בבקשה. עכשיו נשאר לנו לברר מה זה הממש הזה. מה התכוון כשבישראל זה חלק אלוה ממעל ממש, ובאומות העולם זה חלק אלוה ממעל, זה חלק אלוה ממעל אבל לא ממש. אפשר לפרש את זה בשני אופנים. או בגלל שצריך לזכות לזה, אז לכן זה לא נקרא ממש. או משהו יותר עמוק שאני רוצה למעט להגיד, אבל אחרי שהבחור הזה ישאל את השאלה. שאל.
יש מישהו מגדולי ישראל שפירש את
התניא האחרת? האם יש מי שפירש את התניא האחרת מגדולי ישראל? כן. למשל, הרבי מחב"ד. כן. עכשיו, זה נכון, זה נכון. עכשיו, השאלה איך להבין את התניא. עכשיו, בואו נתקדם. מה פירוש בכלל שהנשמה היא חלק אלוה ממעל? מה מתכוונים? מה זה להיות חלק אלוה? אפשר להגיד, אנשים, ההבנה הרגילה היא חלק מהאלוה. אילו שלוקחים מספריים, גוזרים בתוך האלוהים צורות, כמו הילדים בעבודות בגן, אז בתוך אלוהים חותכים חתיכות, והחתיכות האלה זה הנשמות של ישראל, נכון? חלק אלוה. אתם מבינים את הרוח האלילית שמנשבת בהסברות האלה? כי הרי הקדוש ברוך הוא לא מתחלק לחתיכות, לא מתנפץ לרסיסים. ריבונו של עולם הוא אינסוף, האינסוף הוא לבעלה מכל חלוקה, הוא אחדות גמורה ומוחלטת, הוא פשוטה. לכן לא ייתכן לדבר על האדם בתוך חתיכת אלוהים. זה בעצם עבודה זרה לומר את זה. מה?
מויש, נר, זה לא מתחלק.
נכון, אז זה עבודה זרה להגיד שהאדם הוא חתיכת אלוהים. אי אפשר להגיד את זה. אלא מה? חלק אלוה ממעל, צריך פשוט לדעת איזה פסוק בתנ"ך זה לקוח. יודעים איפה זה לקוח? מה? לא, זה פסוק באיוב. ומה חלק אלוה ממעל, נחלת שדי ממרומים. אז שימו לב לתקבולת, חלק מקבילה לנחלה. כמו שאומר, לא יהיה לכהנים, חלק ונחלה. אז יוצא שכשאומרים, כשהכתוב אומר חלק אלוה ממעל, הוא מתכוון, החלק שיש לקדוש ברוך הוא בעולמו, כלומר הגורל שלו, נגיד המנה שלו, זה נשמת האדם. נחלת שדיים ממרומים. זאת אומרת, שאם אתה תשאל את הקדוש ברוך הוא, תגיד, איפה יש לך שגרירות בעולם הזה? אומר, הנשמה של האדם, זה השגרירות שלי. עכשיו, באיזה מובן הנשמה היא שגרירות של הקדוש ברוך הוא? כי היא מגלה את רצונו. ועכשיו אני שואל, מהו רצונו של הקדוש ברוך הוא? יש אומרים שרצונו של הקדוש ברוך הוא זה החסד. הרי יש פסוק, עולם חסד ייבנה. יש אומרים שרצונו של הקדוש ברוך הוא זה לעשות משפט. כתוב, אני השם אוהב משפט. יש אומרים שרצונו של הקדוש ברוך הוא זה החומר, הקדוש ברוך הוא הרי ברא את העולם התחתון. יש אומרים שרצונו של הקדוש ברוך הוא זה הרוח, שהרי היש מספר לגדודיו, יש לו מלאכים שם למעלה. מה האמת? הכל, נכון? זה מה שנקרא איחוד המידות. יש נשמות, זה הנשמות של ישראל, שמגלות בהווייתן את המגמה המרכז, הריכוזית הזאת, מה שנקרא איחוד המידות. אז זה נקרא חלק אלוה ממעל, ממש. אבל יש נשמות שהן רגישות למידת החסד בלבד. אז זה חלק אלוה ממעל, אבל לא ממש. יש כאלה שרגישות למידת הדין בלבד. אז זה חלק אלוה ממעל, אבל לא ממש. כי זה חלקים של הרצון. עכשיו, אצל אומות העולם, כל אומה ואומה ימצא לעצמה ממד מסוים, אחד מן הערכים האלוהיים, על חשבון שאר הערכים. לכן זה חלק אלוה ממעל ולא ממש. מה שאין כן בישראל, שהמגמה הישראלית היא כללות כל המידות האלוהיות, לכן זה חלק אלוה ממעל, ממש. זה דבר פשוט עכשיו. עכשיו, רגע, יש פה כמה שאלות. האדם נולד עם נפש ורוח ממללה, ועם חותמת של נשמה שעשויה להתפתח תוך כדי המעשים? אפשר לומר. שלום, כבוד הרב. הרב אמר שהבחירה למעלה מהלמה, ובהבנתי השטחית, לפני בחירתי בדבר מסוים, יש למה? למה בכלל? ולמה דבר זה באופן מיוחד, לעומת משהו אחר וכו'. הרב יכול להסביר את דבריו יותר בהרחבה? כן, פשוט מאוד. זה נכון שאני בוחר בין נתונים, אבל אותם הנתונים עמדו גם לפני חברי, והוא בחר אחרת ממני. זאת אומרת שהבחירה איננה תלויה בנתונים, אלא אני בוחר בין הנתונים. הבחירה עצמה זה למעלה מהנתונים. אתה אל תתחיל. כן. כל פעם שאני מדבר על זה, אתה לא מסכים איתי. טוב. שלום לכבוד רבנו, אני מבולבל לגמרי בין הנפש והנשמה. האם הדעת היא בנפש האדם או בנשמת האדם? ומדוע אומרים משיבת נפש ולא משיבת נשמה? הרמב״ם אומר שהמושגים נפש ונשמה מבולבלים. כך הוא כותב בעצמו, בהלכות יסודי התורה, שלפעמים אומרים נפש, לפעמים אומרים רוח, לפעמים אומרים נשמה. ואומר הרמב״ם, לכן כל שם ושם ילמד מעניינו. שלפעמים אומרים נפש בשביל נשמה, לפעמים אומרים נשמה בשביל נפש. מתי ניתנת נשמה לאדם? ביום שנפקדה האישה? ביום יציאת הבלד? טוב, שאלה זו שאל אנטונינוס את רבי. נשמה ממתי ניתנה באדם?
ביצירה.
אז זה בשעת יצירה או בשעת פקידה? אז בהתחלה אנטונינוס, רבי ענה לו מה שאתה אומר, בשעת יצירה. אמר לו, אפשר חתיכה של בשר מחזקת שלושה ימים בלי מלח ואינה מסרחת, אלא משעת פקידה. אמר רבי, דבר זה לימדני אנטונינוס, והוא מקרא מסייעו שנאמר, ופקודתך שמרה רוחי. וואו. אז אם כך, למדנו פה דבר חשוב. עכשיו, אני רוצה להתראה, כן, בבקשה. האם אפשר להגיד שהאני זה הבחירה? אפשר להגיד את זה, אבל אני לא רוצה להרחיב בזה, כי זה לא הנושא של השיעור כעת. עכשיו, אם היית שואל את זה באינטרנט, היה לך אולי קצת יותר סיכוי, וגם זה לא. משהו. עכשיו אני רוצה להתייחס לעוד נקודה אחרונה, והיא חשובה. יש באינטרנט אתרים אנטי-דתיים, שבהם מראים שהיהדות היא גזענית ונוראה. תראו מה שהרב קוק כותב על נשמת הגויים. ואז מצטטים פסקה באורות. ושוב, זה נקרא טעות בהבנת הנקרא. אני רוצה לקרוא באורות. יש פה אורות?
יש פה. זה תלים משדר לאומה.
אמרתי פה שפרחה, מתי
נשמע מצלת? זה עושה. זה עושה, זה בשיעורים על פרק חלק. אומר הרב כאן באורות עמוד קופנון וב, זה באורות ישראל, פרק חמישי, פסקה יוד. ההבדל, אם יש פה אנשים רגישים, אז לצאת עכשיו, כי זה עלול לזעזע כמה אנשים. ההבדל שבין הנשמה הישראלית, עצמיותה, מאווייה הפנימיים, שאיפתה, תכונתה ועמדתה, ובין נשמת הגויים כולם, אגב, שימו לב שלפי הרב, יש נשמה לגויים. כן, ההבדל שבין הנשמה הישראלית ובין נשמת הגויים כולם לכל דרגותיהם, הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל שבין נפש האדם ונפש הבהמה. שבין האחרונים רק הבדל כמותי נמצא, אבל בין הראשונים שורר הבדל עצמי איכותי. אם כן, אומר הרב, ככה מבינים. אתה רואה, בין יהודי לגוי יש יותר הבדל מאשר בין גוי לכלב. איזו גזענות. זה פשוט, אנשים לא יודעים לקרוא. מה? לא, אני רוצה שאנשים ידעו לקרוא. על נשמה של מי, הרב אמר כאן? הנשמה הישראלית. מה זה הנשמה הישראלית? מה? הנשמה של האומה. ומה זה נשמת הגויים כולם לכל דרגותיהם? מה זה הגויים? האומות. כלומר, אם אתה מדבר על הכלל, כלל ישראל, מצד הנשמה הכללית, ההפרש בינו לבין הנשמה של הכלל, של האומות, זה הבדל עצום, כהבדל שבין האדם לבהמה. הוא לא דיבר בחיים שלו פה על היחיד.